הרב בני לאו.
הכותרת של פרק כ"ה, וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, עוררה מיד את הפרשנים, כבר הישנים ואחרי זה כולם, לשאלה מה העניין שמיטה אצל הר סיני? השאלה הזאת הפכה להיות למטבע לשון, כשרוצים להגיד דבר שאינו שייך לדבר, גם מי שלא מבין לא בענייני שמיטה ולא בענייני הר סיני, משתמש במה העניין שמיטה אצל הר סיני. ואני רוצה באמת להיכנס לשאלה הזאת של הקשר בין ההר, הר סיני, לבין כל הנושא של הפרק שלנו, שעוסק קודם כל בנושא השמיטה, אחר כך בנושא היובל, אחר כך מדבר על ענייני הונאה, על ענייני כי ימוך אחיך, כל מיני עניינים של אנשים שאיבדו את נחלתם, את ביתם, את פרנסתם, עבדים שצריכים לחזור לביתם בשנת היובל, והסיום של הפרק, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם ארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. כך מסתיים לו הפרק שמתחיל בהר סיני. רש"י ענה על השאלה מעניין שמיטה אצל הר סיני, בדרך שאומרת, כמו שכל הדברים נאמרו בהר סיני על כללותיהם ודקדוקיהם, כך כל מה שנאמר בתורה, הכל, עם כל הכללים וכל הדקדוקים, הכל נאמר בסיני. זה הפשוטו של מקרא נאמר על פי רש"י, אבל אני רוצה להציע הצעה אולי יותר פשוטה, אבל לוקחת למקום טיפה אחר. אנחנו יודעים שספר ויקרא כולו הוא נאמר מאוהל מועד, ככה פותחת התורה, ויקרא אל משה וידבר אליו השם מאוהל מועד. הקריאה של ספר ויקרא נעשית כששכינה שורה באוהל, ומתוך האוהל, מתוך האינטימיות, הקדוש ברוך הוא מזמין את משה לבוא אליו, לבוא להיכנס לפני ולפנים. וככה נכנסנו לספר הקדושה, לספר שבו הקדוש ברוך הוא מזמין את משה אליו להתייחד אל הקודש, לפרוש לתוכו. אבל הספר שלנו לקראת סופו כאן עכשיו חוזר להר סיני. חוזר להר סיני אל איזה נקודה ששמה בראש ההר נאמר לנו, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, והייתם לי סגולה מכל העמים. זה מה שהשם מציע לישראל בשמות בפרק י' במעמד בהר סיני, שמה אנחנו מוזמנים להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואז אנחנו מגיעים בעצם אל הפרשה שפרק כ"ה, פרשת בהר, בהר סיני. זה לא רק מצוות שמיטה, זה לא רק מצוות יובל, זה בעצם מפתח גדול להבנה של כל היחסים, יחסי אדם והסביבה, אנשים, הבריאה. החברה האנושית של זמננו מטולטלת כבר שנים, אפשר לומר כל המאה ה-20, מהי הדרך שבה צריכה להתנהל חברת בני אדם, בין הסוציאליזם והקומוניזם, הקפיטליזם, שאלות של סולידריות חברתית, שאלות של הפרטה, שאלות של אינטימיות לעומת פרהסיה. כל השאלות הללו מבקשות להוציא מהאדם את הפוטנציאל שיש לו. איך אדם צריך לחיות בטוב? רוצים כל בני אדם רוצים לחיות יותר בשמחה, יותר בהצלחה, ומחפשים את הדרך. כל החיפושים האלה, כל התנועות של תיקון שנולדו בעולם, כולם באו בתוך מגמה לטוב. רבים רבים מהם קלקלו והשחיתו את הארץ. אני חושב שהפרק שלנו שמתחיל בהר סיני מזמין אותנו לכיוון חדש, לכיוון שיש בו שאלה גדולה על היחס שבין האדם בכלל ואולי ישראל בפרט עם כל הבריאה וממילא גם עם הבורא של כולם. זה מתחיל עם יחסי אדם ואדמה. יחסי אדם ואדמה יודעים בתולדות האנושות עליות וירידות גדולות. אנחנו יודעים שתנועות הירוקים שהולכות ומתעצמות בתוכנו, שואלות את השאלה של מה לילוד אישה בינינו? מה הרוויח העולם כשנברא האדם? באה פרשת בהר, באה פרק שלנו ואומר את שבתותיי תשמרו, גם שבת הארץ היא שבת. צריך לשמור את השמיטה כי התכלית זה לזכור שאתה לא אדון. החיבור שבין שבת הארץ ושבת העולם בא לומר לאדם את מקומו, בא למזער קצת את ההשתלטות של האדם על פני האדמה. השבת מעמידה את האדם על מקומו ומתקנת את הבעלות. מלאכה שאדם עושה בשבת זאת התערבות של בני האדם בסדרי עולם. אריך פרום כתב על זה מאוד מאוד יפה, שהשבת היא ההרמוניה שבין האדם לבין הטבע. כשאנחנו אומרים בשמיטה ששת ימים תעבוד, בחריש ובקציר תשבות, אנחנו עושים את אותו דבר. אנחנו עוצים עצירה לאדם שלא ישתלט, שלא יתעצם, שלא יהפוך להיות אדון כל הארץ. וזוהי בעצם העלייה של העולם. אומר הרב קוק באורות הקודש, העולם עומד להתעלות מעל למצב עבודת האדמה בצורתה האומללה. יש איזה עילוי, האדם, רוח האדם עולה למעלה, ואז הארץ עונה למותו. יש איזה תיקון גדול שמתרחש בעולם, כשהאדם יודע את סוד הצמצום. וההבנה הזאת שמתחילה אצלנו בפרק במצוות השמיטה, הולכת מעלה-מעלה, גם אל היובל, גם אל השבת האדם אל מקומו הנכון. העולם נהיה מדויק יותר, העולם נהיה מדוד יותר, העולם נהיה מחובר יותר, העולם הופך להיות מקום שבו אתה רוצה לחיות בו, כי הוא מאיר לך כשאתה מצמצם ונותן מקום לקדוש ברוך הוא להיות אדון כל הארץ.